מה זה אומר שהגט כתוב עכשיו במשנה? שבעצם הפעלתי את אותה אישה אחת מתוך על ידי תכונה שלה שתבוא לידי ביטוי מחר. אבל האפיון הזה הוא אפיון שיכול להיות מוגדר היטב גם היום. אף אחד אומנם לא יודע את זה, אף אחד לא יכול גם לדעת את זה, אבל ברמה העקרונית יש פה אישה אחת מוגדרת שלשמה נכתב הגט. מחר גם יתברר לנו מי זאת. זה לא שונה מהותית ממצב שבו נגיד יש תכונה של אישה מסוימת שאף אחד לא יודע, אתה אולי אפילו היא עצמה לא. אבל אני כותב גט לשם, נגיד שתי תאומות, בסדר? אני כותב גט לשם אותה אחת שהיא יצאה שנייה לפני אחותה, מהרחם הגדולה. אף אחד לא יודע, לא הן כמובן, וגם לא אף אחד אחר, אף אחד לא יודע מי יצא ראשונה מגלה שתיים. אוקיי? אבל אני כותב גט לשם אחת מוגדרת היטב. זה לא שייך לברירה. אני כותב גט לשם אותה אחת שהיא יותר גדולה. נכון, אף אחד לא יודע מי זאת הגדולה, אז אנחנו נהיה בספק.
בוא נשאר גם כן.
מה? אופה, יציג.
זה לא מרוקן את ההגדרה של תשמע בכלל. אני אכתוב גט לשם איזה אישה בעולם שזאת תהיה האישה, שזאת תהיה.
כשאתה אומר שזה מרוקן, אתה מניח שלשמה פירושו שצריכה להיות לי בתודעה משהו שמגדיר עבורי מי זאת האישה. אבל אם אתה מבין את לשמה פירוש לשם האישה,
אז תכתוב תם גט, תגיד
לשם אותה אישה
שתתגרש עם הגט הזה.
מה?
אני כותב גט לשם אותה אישה שתתגרש עם הגט הזה,
שאני אבחר לגרש, אותו דבר לשם איזו מהן שירצה. הגמרא אומרת את זה, כתוב גט לשם איזו מהן שירצה.
זה מתוך השתיים שיש לו.
כן,
זה בגמרא. אני יכול אבל אומר בכלל אפשר לכתוב
ברור
גט, אז אין,
מה המשמעות יש לשמה? נכתוב גט, אחד. אם אני כותב גט, לשם אותה אישה שאני אבחר בסוף לגרש איתה, עם הגט הזה, לא משנה, כל אנשים בעולם, לא דווקא אני הבעל, באופן עקרוני, באופן עקרוני זה בסדר, למה דבר יש ברירה זה
יבוא. אז למה כתוב אישה ש...
לא, כי יש הבדל אם אתה לא כותב לשם אף אחד. לא שאתה כותב לשם אותה אחת שתתגרש בסוף. לא כותב לשם אותה אף אחד, זה לא לשמה. שאתה
סופר לכתוב...
צריך להיות אשתו.
אין בעיה,
לא, אבל אני אומר, את הדין של שמה, אני אכתוב, כשהסופר יושב, אני אכתוב, אני כותב גט לשם מי שיגיע בשביל לרצות לגרש את אשתו, והגט הזה יהיה לשמה של אותה אישה שהוא רוצה לגרש.
אין בעיה.
אז ככה הוא יכול לכתוב את כל
הכל. ברמה העקרונית זה בסדר גמור. רק אם צריך ציווי של הבעל, אז עוד פעם יכול להיות שיש פה בעיה כי צריך ציווי של הבעל, זה מחלוקות. אבל כן, ברמה העקרונית, למאן דאמר יש ברירה, זה יעבוד. גט לא לשמה, למאן דאמר יש ברירה, מה זה גט שנכתב לא לשמה? זה גט שלא נכתב אפילו באופן הזה. אני סתם כתבתי אותו. זה הכל, אבל לא הגדרתי שום אישה, אפילו לא בהגדרה עיוורת מהסוג הזה. לא הגדרתי שום אישה, אבל הגדרה עיוורת, אם בסופו של דבר יש פה אישה אחת מסוימת שעונה לקריטריונים האלה, זה גט לשמה. עכשיו נכון שאם זה לא יתברר אף פעם, אם נגיד אני כותב גט לשם אחת מהשתיים, בלי להגדיר אפילו מכניזם שמגדיר מי, אומר, במצב כזה, השאלה אם זה יכול לחשב לא לשמה בכלל, זה יכול לחשב כן לשמה, אבל זה ספק מהותי. אבל זה ספק שאף פעם לא מתברר. או אם אני כותב גט לשם הגדולה ממנה שתיים, מה שתיארתי קודם, זה יותר קל. כי פה באמת יש אחת מוגדרת שלשמה כתבתי את הגט. אף אחד לא יודע מי. אוקיי? אז פה יהיו דיני ספקות, בסדר? אז אם נתת הגט לזאת, אז יהיה ספק האם הגט הזה מועיל או לא מועיל, אבל זה דיני ספקות. אין פה בעיה עקרונית. אם הבעיה של הברירה לא עובדת, אז זה בכלל לא דיני ספקות. אז הגט לא כתוב לשמה, נתת לה את הגט, היא לא ספק מגורשת, היא לא מגורשת בכלל. אוקיי? אז לכן, בעצם הטענה שיש ברירה, היא יכולה כרגע להתפרש בצורה שהיא... מנטרלת במידה רבה את כל הקשיים של המושג ברירה. להפך, היא הופכת את המאן דאמר אין ברירה למי שצריך לתת לנו הסברים. כי המאן דאמר יש ברירה הוא פשוט. כמו שאני יכול להגדיר אישה לפי תכונה מסוימת שלה, גם אם אף אחד לא יודע, יכול להיות אני אהיה בספק, אבל זה נחשב לשמה. האישה, זה נכתב לשם האישה. אז מה הבעיה? אני יכול גם לכתוב את זה לשם אותה אישה שמוגדרת על סמך מאפיין עתידי שלה. זה גם עדיין מגדיר אישה אחת מוגדרת, רק אף אחד לא יודע מי. אז מה קרה? זה בסך הכל קריטריון שמברר לי אישה אחת מתוך קבוצת אנשים. ולכן בעצם המאן דאמר יש ברירה אומר, זה גם קריטריון, זה גם מגדיר אישה אחת מתוך הקבוצה, וזה בסדר גמור, זה יכול לעבור. כל הזה מגדיר אישה, דיברנו על ערך האמת. כשאני אומר, לאה תצא מחר ראשונה בפתח תחילה. אוקיי? אז כבר היום כשאני אגיד לאה תצא מחר בפתח תחילה, זה משפט נכון. אם לאה מחר תצא בפתח תחילה. רק אף אחד לא יכול לדעת שזה משפט נכון. אבל האמת היא שזה משפט נכון. אז עכשיו, אם אני מגדיר את הגט לשם אותה אחת שתצא מחר בפתח תחילה, אז נכון, הגדרתי את זה לשם לאה כבר עכשיו, רק אף אחד לא יודע שזאת לאה. אבל לא חשוב, ברמה העקרונית יש פה אישה שנשמע זה מוגדר. זאת אישה מוגדרת היטב. אז לכן, אמנדה אמר יש ברירה, הופך להיות בעצם דעה לגמרי פשוטה, אם רואים את זה כך. ואז באמת יוצא שהמושא, המחלוקת אם יש ברירה, קשורה בכלל לשאלה אם אפשר לחזור אחורה בזמן. אני לא חוזר בכלל אחורה בזמן, זה בכלל לא קשור לשאלה. אני דיברתי על זה שבורר, לפי השורש ברור, כן, שמשתמשים בו כאן, הוא לא מלשון להתברר למפרע. הם מלשון בוערר. נוציא אוכל מתוך פסולת, או פסולת מתוך אוכל. זאת אומרת, אני בורר דבר או, או, או אובייקט אחד מתוך קבוצה של אובייקטים. אוקיי? וזה הבעיה שלה. אם אני בורר אחד מתוך קבוצה של אובייקטים, דרך איזשהו אלמנט שמוגדר רק על סמך העתיד. אוקיי? שאלה אם זה, המאפיין צריך להיות קיים עכשיו, או שהמאפיין יכול להיות גם מאפיין עתידי, אבל אין פה שאלה של השפעה אחורה בזמן. לעומת זאת, בתנאי, אם אני עכשיו אביא כבר את הדוגמה של תנאי, בתנאי דיברנו על זה, זה עמיקנו להבא למפרע של רב שמעון, שבתנאי זה השפעה של העתיד כגורם סיבתי של ההווה. זאת אומרת, הקיום של התנאי, או ההפרה של התנאי, עוקרת או מכוננת את המעשה היום. אז יש פה השפעה סיבתית מהעתיד לעבר. אבל למרבה האירוניה, השפעה סיבתית מוסכמת על כולם. על תנאי אין ויכוח שיכול לעבוד. ודווקא הדבר הלכאורה הרבה יותר פשוט הזה, שהוא לא השפעה סיבתית, הוא שנוי במחלוקת. אם יש או אין ברירה. דבר מוזר. בדרך כלל אנחנו מבינים שכל הבעיה בברירה זה החזרה אחורה בזמן. ומה שאנחנו בעצם מגלים, זה שלהפך, חזרה אחורה בזמן ההלכה אדישה לעניין הזה. אין שום בעיה, תעשה מה שאתה רוצה. דווקא כשאתה עושה את המעשה שהוא לכאורה היה מתבקש שיהיה יותר קל לעשות אותו. לברור אלמנט אחד מתוך קבוצה על סמך תכונה עתידית. זה יש מחלוקת אם אפשר לעשות או לא.
זה לא בגלל
זה יוצר כבר עכשיו דבר בהיפוכו?
זאת אומרת, שגם המשפט
שלך תצא בדלת תחילה,
וגם היא לא תצא
בדלת,
שני המשפטים נכונים עכשיו.
מה פתאום?
למה?
אחד מהם נכון. מי שיתקיים מחר, הוא הנכון היום.
מה פתאום? שניהם פה...
אתה לא יודע, רק משפט אחד נכון היום. לכן דיברתי על ערך האמת, ערך האמת רק שמשפט אחד נכון היום. אתה לא יודע איזה מהמשפטים, בסדר? אבל רק אחד הוא נכון. ואם הוא נכון, אז הוא נכון תמיד. אז מה באמת הבעיה? וזה מה שמביא אותנו ליחס בין ברירה לתנאי. זה הנושא שאני רוצה לעסוק בו היום. היחס בין ברירה לתנאי, הוא, אפשר לחדד אותו דרך, אני אציג את זה באופן הבא. בואו ניקח רגע את המקרה של הגמרא בעירובין. הגמרא מדברת על מישהו שרוצה ללכת לשמוע שיעור. והחכם יכול לבוא או למזרח או למערב, הוא שם שני עירובים בבין השמשות, והוא אומר שהעירוב שיקנה זה אותו עירוב של הצד שאליו יבוא החכם. כיוון שהעירוב צריך להיכנות בבין השמשות, אז לכן אנחנו נזקקים פה לשאלת ברירה, כי החכם יגיע רק בשבת, והשאלה אם זה יכול לגרום לעירוב להיכנות בבין השמשות. עירוב לא יכול להיכנות באמצע השבת. אז פה השאלה אם יש או אין ברירה. אבל אני יכולתי לעשות את אותו דבר בצורה של תנאים. למשל, אני שם עירוב בצד מזרח, ואני אומר, העירוב הזה יהיה עירוב אם יבוא חכם לצד הזה. ואם לא, אז הוא לא יהיה עירוב. עכשיו אני לוקח עוד עירוב, שם אותו בצד מערב, ואני אומר אותו דבר, העירוב הזה יהיה עירוב אם החכם יבוא לצד הזה, ואם לא, אז לא. בסדר? זה ודאי יעבוד. אין זה שום בעיה, נכון? עשיתי בסך הכל מעשה בתנאי. מעשה בתנאי אין ויכוח שיכול לעבוד. עשיתי שני עירובים בתנאי. אוקיי? אז אם כך, אז למה כשאני עושה את שני התנאים ביחד זה לא עובד? מה זה משנה? זה שאלה ניסוחית. הרי בסך הכל אני יכול לבצע את זה בצורה, בטכניקה הלכתית שונה קצת, או בניסוח שונה. אז אם אפשר, אם להלכה אין בעיה עם דבר כזה, אז למה כשאני עושה את זה בצורה של ברירה ולא בצורה של שני תנאים, אז יש להלכה בעיה עם זה?
זה לא שיש בעיה גם בצורה הזאת, שתנאי עתידי?
לא, כל תנאי הוא עתידי.
אני מכיר שבהלכה אסור להתנות מה שעשיתי לי, נגיד, לקריאת שמה, שאתה אומר, אם אני...
לא, זה התנאי על מצוות. התנאי על מצוות זה משהו אחר. שם יש ויכוחים גדולים, לא כולם מסכימים שעשו. יש על זה ויכוחים גדולים, אבל אני מדבר על התנאי בעסקים, לא במצוות. אז אז בעצם השאלה היא, כן, אם אתה לא מוכן לקבל פעולה הלכתית מהסוג הזה, אז לא משנה אם אני מנסח את זה ככה או מנסח את זה אחרת. אם אני הייתי מנסח את זה בצורה של שני תנאים, זה היה עובד. אז אם אני מנסח את זה בצורה של ברירה, זה לא עובד. אז אני עושה אותו דבר. בסך הכל אומר בקצרה את מה שהייתי עושה יותר בעריכות עם שני מעשים ושני תנאים. אז למה פה זה עובד ופה לא? או פה יש מחלוקת ופה זה מוסכם. אז פה צריך לשים לב טוב. ברמה העקרונית, זה לא רק שאלה של ניסוח. זה שאלה של מנגנון. מנגנון אחד יכול לעשות את העבודה הזאת, ומנגנון אחר לא. זה כמו להגיד, נגיד שאני עושה פעולה קניינית מסוימת בשביל להקנות לך חפץ. יש פעולות קנייניות שלא יעבדו, ויש פעולות קנייניות שכן. נגיד כסף לא קונה במטלטלים. כבר תורה מעות קונות, אבל זה מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, אבל נגיד לדעה שמעות לא קונות מדבר תורה. בסדר? אבל אם אני רוצה, אני יכול להקנות לך את זה במשיכה. אז מה זה משנה? אז עשיתי את זה באופן אחר. אם התורה לא רוצה לאפשר לי להקנות, ברור שזה לא הנקודה. התורה לא רוצה לאפשר לי להקנות. זאת אומרת, האופן הזה לא מצליח להקנות. זאת אומרת, יש דרכים שבהם אתה יכול לעשות את העבודה. זה לא, אין לי בעיה עם התוצאה של העבודה הזאת. התוצאה של העבודה הזאת, תקנה לו מה שאתה רוצה. כל עוד תעשה את זה באופן שהוא באמת מועיל. אם אתה עושה את זה באופן שלא מועיל, אז זה לא עובד, לא כי התורה לא מרוצה מהתוצאה, אלא כי הדבר הזה לא מצליח לעשות את העבודה. עכשיו, גם פה, זה לא הבעיה, לתורה אין בעיה עם התוצאה. שאתה תעשה פה שני עירובים משני הצדדים, ואיכשהו אתה תבחר אחד מהם בהמשך. כאילו שאתה עובד על התורה. אתה בעצם לא מקנה את העירוב בבין השמשות, אתה עושה פטנט. כאילו סוג של הערמה, משהו, זה לא הנקודה של הערמה. אין לתורה בעיה עם זה. לתורה יש בעיה פשוט, השאלה אם זה עובד או לא. זה לא תורה, זה דרבנן, אני מבין, לא משנה, אבל השאלה אם זה עובד או לא, זה לא שאלה אם התוצאה הזאת היא תוצאה קבילה מבחינת ההלכה. להלכה אין בעיה עם התוצאה הזאת. השאלה אבל אם הפעולה הזאת מצליחה לעשות את זה, מה ההבדל? זה הנקודה. ההבדל הוא, וכאן אני חוזר לשאלה שבה פתחתי, שדווקא החזרה בזמן נראית יותר בעייתית, ודווקא עליה יש הסכמה. זה תנאי. ודווקא הברירה, שהוא דבר שהוא לא כרוך בחזרה הסיבתית בזמן, דווקא על זה יש ויכוח, שזה לכאורה הדבר היותר פשוט. כי יש הבדל. שזה ההבדל הפשוט בין ברירה לבין תנאי. זאת אומרת, נראה שלא כל הראשונים מסכימים, אבל זה ההבדל הפשוט בין ברירה לבין תנאי. הבעיה בברירה זה לא החזרה אחורה בזמן. הבעיה בברירה זה קצת קשור אגב לתנאי על מצוות. יש כאלה שתופסים את הבעיה בתנאי על מצוות בתור הבעיה הזאת. הבעיה בברירה זה שאתה רוצה להכיל חלות על עצם לא מבורר. אתה לא יכול להכיל חלות על אובייקט שהוא לא מוגדר בין האובייקטים השונים. זאת אומרת, מי שאומר יש ברירה, אז כמובן אתה יכול להכיל. ואין בעיה, אז פה לשיטתו לא קיים את הבעיה איך זה שבתנאי אתה מסכים, כי גם פה אני מסכים. מן החינמי, אולי זה גם קל וחומר מבחינתי. ברירה יותר קשה לי לאכול, אבל התורה אומרת, יותר קשה לי לאכול, אבל יש פרשת נגד ובני ראובן, התורה אומרת שזה עובד. קל וחומר, שברירה זה גם עובד. אז למד אמר יש ברירה, לא קשה כלום. הקושייה היא למד אמר אין ברירה. כי למד אמר אין ברירה, הוא הסכים הרי שתנאי עובד. ותנאי זה סיבתיות הפוכה בזמן. אז על זה אתה מסכים שזה עובד, ועל ברירה שזה הפשוט אתה לא מסכים? ברור. כי אם אני אומר שאין ברירה, אז מה בעצם אני אומר? שאתה לא יכול לאפיין אובייקט מתוך קבוצה על ידי תכונה עתידית. זה לא השפעה אחורה בזמן. אז מה קורה עכשיו? אתה בעצם רוצה להכיל חלות על אובייקט לא מוגדר, לא מבורר. אי אפשר להכיל חלויות על אובייקט לא מבורר. בתנאי, האובייקט הוא אחד. כשאתה לוקח את העירוב הזה ואתה אומר, העירוב הזה... כן. לא, בהנחה שהבירור העתידי לא נחשב מברר, אז כרגע הדבר, כשאתה עושה את המעשה הוא לא מברר.
ההנחה שלך הייתה שזה כן מבורר, אבל אנחנו לא...
למה דמר יש ברירה? אבל למה דמר אין ברירה זה לא מבורר, אבל בסדר, אז מה הבעיה? והבעיה היא שברגע שהעצם לא מבורר, על מה תחול החלות? אתה לא יכול להכין חלות על שני לוגים אבסטרקטיים. זה צריך שני לוגים מסוימים שיהיו תרומה, מה? כל שני... זה כמו הבדיחה המפורסמת על... המשך חוכמן נדמה לי אמר את זה על הרוגע שובר, הם היו הרי רבנים באותה עיר. אז המשך חוכמן, שהמשך חוכמן אמר את זה על הרוגע שובר, הוא אומר שהוא... נוסע ברכבת בחצי שעה, הוא עובר על חצי שעה. אז שאלו אותו איזה חצי, איזה שאתה מוצא. אז גם פה אותו דבר, זאת אומרת, אתה לא, אין דבר, אין חצי שעס הזה שאתם רוצים, זאת אומרת, אתה לא יכול להכיל חלוט על שני לוגים, כשאתה לא מגדיר שני לוגים מסוימים שזה יחול. וההנחה של המנד אמר, אין ברירה זה שזה לא שני לוגים מסוימים, אתה לא יכול להגדיר שני לוגים על סמך נאפיין עתידי, אוקיי? אז כיוון שכך הבעיה היא לא חזרה בכלל, הבעיה היא שאי אפשר להכיל חלוט על אובייקט לא מבואר. זה הנקודה.
מה
עם אילן
שחצר של ישראל?
איזה שאלה שברה זה? זה וזה גורם, למה זה פריעה? לא זוכר.
חצי
שיותר, אולי מה שהם שותפים, ברירה של שותפים. כי הברירה היא בשותפות, לא בגלל ישראל וגוי. כמו שני אחים. אחים שחלקו לקוחות או יורשים, גם זה תולים בברירה. כי שותפות מבררת למפרע איזה חצי היה שלי. לא קשור לישראל וגוי, פשוט ככה מגדירים את השותפות. זה מחלוקת בתחילת פרק חמישי של נדרים. בלזר בן יעקב שם, עם מי שנכנס לחצר חברו, עם שותפים שנדרו הנאה זה מזה. אם אני יכול להיכנס לחצר שלה, לחצר המשותפת שלנו או לא. אז אם יש ברירה, אז כל פעם שאני נכנס לחצר, אני נכנס לחצר שלי. כי יש ברירה פירושו שכשאני נכנס, החצר שייכת לי, החלוקה היא הפני ציר הזמן. או החלק הזה שבו אני נמצא, בזמן הזה הוא שלי. זה אם יש ברירה, ואם אין ברירה אז לא. אז בעצם השאלה היא איך מגדירים שותפות. זה וזה גורם, זה לא ברירה. עד כמה שאני זוכר, איפה יש סוגיה שזה תולד לא ברירה? השאלה של זה וזה גורם. אז בעצם הבעיה שיש בברירה יותר מתנאי, זה שבברירה, זו לא הבעיה של החזרה בזמן, זה הבעיה של להכיל חלוט על אובייקט לא מבורר. הבאתי את הרב שמעון הזה על ספק ודאי, זוכרים שאני מקדש אחת מתוך חמש נשים בלי להגדיר את מי. זאת אומרת, לפי התפיסה הזאת של אין ברירה, באופן עקרוני במצב כזה אין קידושי.
למה
בתנאי
זה
כן
מכיל חלוט?
מה?
למה בתנאי זה אין את הבעיה של החלוט?
כי זה אובייקט אחד. בתנאי, כשאני עושה תנאי זה תמיד על אובייקט אחד, זה ההבדל בין תנאי לברירה. ההבדל בתנאי לברירה זה שבתנאי ברור מי האישה שאני מגרש. רק יש שאלה, זה יהיה תלוי במעשה עתידי אם אני מגרש אותה או לא מגרש אותה. לא אם אני מגרש אותה או מגרש את האי. זאת אומרת, זה לא צריך לברור אישה משתי נשים.
כי העירוב הוא לא עירוב כשאתה עושה תנאי. אז
כן, נכון, אני עושה תנאי על עירוב אחד, או שהוא כן עירוב או שהוא לא עירוב, או שזה עירוב או שזה. כשאני אומר או זה או זה, זה ברירה. כשאני אומר זה זה, אבל או שהוא עירוב או שלא, זה תנאי. אז להכיל חלוט, כשהאובייקט הוא מוגדר, אני יכול להכיל חלוט, גם אם החלוט היא בתנאי. אבל אם אני מכיל חלוט על אובייקט לא מבורר, איך אני יכול להכיל? הרי אנחנו יודעים שאם אתה מקדש אחת לחמש נשים, ודאי שיש קידושים. זה ספק, אמרתי, זה ספק ודאי, לא משנה. כל הבעיה מתעוררת זה רק שאתה מקדש אחת משתי אחיות. כי אז הקידושים שלא מסורים לביאה, כי כל אחת היא ספק אחות אשתו. אז זאת הבעיה, אבל סתם שתי נשים אתה יכול לקדש, למה שם אפשר? התשובה היא ששמה אתה לא מקדש אחת מתוך השתיים, אחת מבוררת מתוך השתיים. אתה יכול לקדש גם אחת לא מבוררת, אין סתירה. בשני לוגים, נגיד בעירוב, עירוב אתה לא יכול לעשות לשני הכיוונים. עירוב אי אפשר לעשות גם למזרח וגם למערב. לכן בהגדרה, אתה צריך לברור פה את אחד מהכיוונים. אז זה לא יכול להיות ששניהם יהיו, למען דמר אין ברירה, לא יכול להיות ששניהם יהיו עירובים. אפילו לא עירובים קלושים, כן, באיזה תערובת כזאת. אבל אם אתה מקדש אחת לחמש נשים, מה, גם, אני יכולתי הרי לקדש באמת את כל החמש. יכולתי לקדש את כל החמש. אוקיי, אז מה הבעיה? אז אני מקדש אחת מתוך החמש, ומקדש כל אחת מהחמש בחידושים קלושים, בחמישית חידושים. אוקיי? אז מה הבעיה? למה שאני לא אוכל לעשות את זה? לכן זה, פה אין את הבעיה של חלוט שצריכה לחול על אובייקט לא מבורר. היא לא חלה על אובייקט לא מבורר, היא חלה על כולם. במקום שבו קיימת סתירה בין האפשרויות, אז שם אתה צריך להכיל את החלוט רק על אחד מהם, אבל האחד הוא לא מבורר, אז מה תעשה? אוקיי? אבל רש"י אומר שגם במצב כזה, החלוט כן חלה. נכון? רש"י הרי אומר שאם אתה, למען דבר, אין ברירה, עדיין יש פה שני לוגים של תרומה. החלוט חלה גם לשיטה הזאת. זאת אומרת, רש"י תופס שלמען דבר אין ברירה, אפשר להכין חלוט על אובייקט לא מבורר. אז מה בכל זאת הבעיה בזה שאין ברירה? שהאובייקט נשאר לא מבורר.
אז מה חלה החלוט?
למד אמר יש ברירה, אז אתה מכיל חלוט על איזשהו אובייקט שכרגע אנחנו לא יודעים מי הוא, אבל בעתיד התברר שזה היה האובייקט. לפי המד אמר אין ברירה, חלוט שוב חל. אבל העתיד לא יברר למפרע שזה מראש חל כבר על מה שיתברר אחר כך, אלא זה חל על משהו אמורפי. בסדר? ואת זה אפשר לעשות. אוקיי? זאת שיטת רש"י.
מה זאת אומרת על משהו
אמורפי? חל על אישה אחת מתוך החמש, או על שני לוגים מתוך המאה, אבל גם כשישארו בסוף שני לוגים מסוימים בסוף התהליך, זה לא יהיה אלה. כן? אתה לא יכול לקבוע שאלה היו מההתחלה. אלא זה חל על שני לוגים, כל שני לוגים שפוטנציאלית יכולים להישאר בסוף. זה אופציה. כן? זה בעצם ספק, כן, כמו החתול של שרדינגר, כמו הסדקים. דיברתי על זה לשיר בפעם קודמת. זה בעצם ספק קוונטי. כן? שבעצם אתה יכול להגיד שהחלקיק עבר דרך כל אחד משני הסדקים. אבל ברור שהוא לכאורה עבר דרך אחד, אם הוא עבר דרך האחד הוא לא עבר דרך השני. תשובה לא, הוא עבר דרך האחד וגם דרך השני באופן קלוש. חצי ממנו נקרא לזה כך. עבר דרך ניסוחים שונים שתלויים בפרשנויות. אבל חצי ממנו עבר דרך סדק A וחצי ממנו עבר דרך סדק B. אין חצאים, זה חצי היפותטי. כן, אבל זה, אלה שתי אפשרויות. אני חי עם שתי אפשרויות סותרות במקביל. השאלה היא זה, יכול לבוא וחלו. הלמן דאמר אין ברירה לא בשיטת רש"י, לא יכול להיות. למען דבר אין ברירה כן בשיטת רש"י, יכול להיות, אבל גם אחרי שתראה את סרט הצילום, זה לא יגלה למפרע שזה עבר בסדק הזה. אוקיי? ולמען דבר יש ברירה, זה גם יגלה למפרע שזה עבר בסדק הזה. מלכתחילה הוא עבר בסדק הזה, רק אתה לא ידעת. כן? בתורת הקוונטים למשל, אז יש לזה ויכוחים מאוד גדולים. היום מקובל שבאמת הפרשנות המקובלת בתורת הקוונטים, זה לא היעדר במידע. זה ספק אמיתי. זה עמימות במציאות עצמה. במציאות עצמה החלקיק עבר גם דרך סדק A וגם דרך סדק B, לא שהוא עבר דרך אחד מהם, רק אני לא יודע איזה. אוקיי?
אז למה שיש גלאי עובר דרך אחד?
כי הגלאי משנה משהו. הגלאי משפיע על הפיזיקה. לא מגלה לי רק משהו, לא פסיבי.
זה
אוקיי, אז בעצם פה כמובן אנחנו מניחים שההבדל בין תנאי לבין ברירה זה בשאלה כלפי כמה אובייקטים אתה פונה. תנאי זה כאשר אתה מפנה את המבט שלך לאובייקט אחד. זאת אומרת, אם מתקיים תנאי, אני מכיל את החלוט עליו, ואם לא, אז לא, אבל זה תמיד אובייקט אחד, לא צריך לבחור אחד מתוך קבוצה. אוקיי? לעומת זאת, אם אני בוחר אובייקט אחד מתוך קבוצה, זה ברירה. זה לא תנאי. אבל זה יש ויכוח. בסדר? זאת ההגדרה שהצעתי עד עכשיו.
אז אם
נגיד
לאיזה שתצא פתח תחילה, לפי רשי, שגם יש שתיים דיון
שאין ברירה, מה זאת אומרת?
אם אין ברירה.
אם אין ברירה, אז לא, זה פירה שיוצא שכל אחת תספק מגורשת. אם תיתן את הגט לשתיהן, אז לכאורה יוצא ששתיהן תהיה, לא ששתיהן תהיה מגורשות, אלא זאת ש... לא, לא צריך בעצם את זה. רגע. אני כותב את הגט, לא נותן את הגט, לא. אני כותב את הגט לשם איזו שתצא בפתח תחילה. בסדר? עכשיו, הגט נכתב לשם אחת מהן. כן, צריך לתת את השתיהן בעצם. עכשיו, חיכיתי למחר, מחר לאה יצאה ראשונה בפתח. עכשיו אני נותן את הגט. אם אני אתן את הגט ללאה, היא תהיה ספק מגורשת. או מגורשת קלושה, ספק מגורשת. גם למד המחר. אם אני אתן את זה גם ללאה וגם לרחל, עוד פעם, שתיהן תהיינה ספק מגורשות, או מגורשות קלושות. אבל לא רק לאה, למרות שעכשיו כבר אני יודע שלאה יצאה ראשונה בפתח. כי אין לאירוע העתידי יכולת לברר שזה היה האובייקט שמראש הגט נכתב בשמו. אבל זה כן נכון שהוא נכתב לשם אחת מהם.
זה או שכן או שלא, מה שבטוח אולי.
אז זה ההבדל, זה ההבדל נדמה לי הפשוט בין תנאי לבין ברירה. רק צריך לשים לב פה, יש פה קצת בעיות. לא בכל המושגים של ברירה יש באמת סתירה בין האפשרויות. נגיד בעירובים לא יכול להיות שתהיה עירוב לשני הצדדים. ההלכה לא מאפשרת את זה. או מזרחה או מערב. אז פה באמת אתה חייב לברור אובייקט אחד מתוך שניים. אבל לגרש למשל את השתי נשים, אני יכול לגרש את השתיים. אין סתירה אם גירשתי את זאת או גירשתי את זאת. אבל ההלכה אומרת שאם כתבת לשמה, אז זה לא לשמה. זאת אומרת, הסטייה נוצרת בגלל...
יש לך גט אחד ביד.
כן, יש לך גט אחד שהוא נכתב לשם אישה אחת. אם הוא נכתב לשם זאת, אז הוא לא נכתב לשם ההיא. אז הסטייה נוצרת בעצם בגלל המציאות. לא שההלכה לא מאפשרת לכתוב גט לשם שתי נשים. אוקיי? מה עם לוגי היין? עוד פעם, בלוגי היין יש בעיה עוד יותר קלה. זה כבר דרגה שלישית. כי בלוגי היין יכולתי להפריש את כל הלוגי היין. בעצם, על פי ההלכה, אתם יודעים, אי אפשר להפריש את כל הרמה בתור תרומה. צריך להשאיר משהו. אתה יכול להפריש כמה תרומה שאתה רוצה, אין מגבלה, זה לא צריך דווקא אחד מ-40, 50 או 60, אבל חייב להישאר חיטה אחת שהיא לא תהיה תרומה. זאת אומרת, אתה חייב לתקן משהו שנמצא מחוץ לו, זאת ההלכה. אז נכון שגם בתרומה, בלוגים, נגיד שאני רוצה שני לוגים מתוך המאה שיהיו תרומה, אז ברמה העקרונית לא יכולתי לעשות את כולם תרומה. הייתי צריך להשאיר משהו, אבל נגיד, לולי הדין הזה, אז נגיד, לולי, אני חושב שהדין ברירה לא יהיה, דין ברירה לא יהיה תלוי בזה.
זה דין מכונן, לא?
תרומה צריכה לתקן משהו. אם היא לא מתקנת משהו, היא לא תרומה. אתה לא יכול להפריש תרומה בלי שזה מתקן משהו אחר, למרות שזה שני דינים שונים. הפרשת התרומה זה מתנת כהונה, אתה נותן את זה לכהן, וחוץ מזה זה גם מתקן את הטבל, הופך אותו לחולין. פה אתה רואה, זה לא לגמרי מנותק. זאת אומרת, הדבר הזה הופך להיות מתנת כהונה אך ורק אם הוא תיקן משהו. בלי שהוא תיקן, הוא לא מתנת כהונה. ההפך אגב לא נכון. אתה יכול לא לתת לכהן ועדיין לאכול. תהיה עבריין בזה שלא נתת לכהן, אבל הנתינה לכהן לא, היא לא תנאי לזה שזה יתקן. בכל אופן...
בימינו.
מה?
בימינו.
כן, עכשיו בימינו, בדיוק. כן, אז לגבי הלוגין למשל, אז שם באמת... מה הבעיה? הרי יכולתי להכיל שם תרומה על כל הלוגים, אז מה אכפת לי שיהיה תרומה קלושה על כל שני לוגים מתוך המאה? פה אין בעיה כמו בעירוב. בעירוב, העירוב חייב להיות או למזרח או למערב, לא יכול להיות לשניהם. אז נכנסתי למלכות, כי אי אפשר להכיל עירוב על אחד משניהם, ועל שניהם ביחד אי אפשר. אבל, בתרומה, שני לוגי תרומה מאה, הבעיה, הרי יכולתי גם לעשות את כל המאה תרומה. אני נעזוב רגע את הדין הזה, שצריך לתקן משהו. זה לא, לא בגללו, אני חושב, שאומרים, אין, אין ברירה. בסדר? אז במקרה הזה, באופן עקרוני, מה הבעיה? למה שזה לא... למה שלא יהיה פה ברירה לכל הדעות?
אבל אז לא תוכל לשתות את זה, לא?
מה?
לא תוכל לשתות את זה.
נכון, בתור תרומה, אבל כהן, למשל כן יוכל. הכל יהיה תרומה. כמו למד אמר, אין ברירה בתפיסה המקובלת. אוקיי? אז למה באמת אי אפשר להכיל את זה? אז קודם כל, באמת אפשר, אני נכינה, זה מה שרשי אומר, ששני לוגים לא מוגדרים הם תרומה. ואולי באמת רשי במקומות אחרים לא יגיד את זה, ואז החידוש. לא בכל סוגיות הברירה רשי יגיד שיש אחד רק לא מוגדר. נגיד בעירוב. תחשבו, לפי רשי, אחד העירובין חי. גם למד אמר אין ברירה. עירוב זה דרבנן, אז בדרבנן אנחנו פוסקים שיש ברירה. אבל נגיד למד אמר אין ברירה. בסדר? אחד העירובין הרי חי. עכשיו אני בספק, ספק דרבנן לכולם. אז למה אני לא יכול... גם למד אמר אין ברירה יכולתי ללכת לשם. לא ספק אם יש או אין ברירה. למד אמר אין ברירה, אני מספק לפי רשי, נכון? נו, אז למה לא? אולי בגלל ששם גם רשי יסכים שהמד אמר אין ברירה לא אומר שאחד העירובין חל, רק לא יודעים מי. זה לא כמו בלוגי יין. כי בלוגי יין אין סתירה. אתה יכול להגיד שכולם, על כולם זה חל, חלות קלושה. אבל בעירוב אתה לא יכול להגיד דבר כזה, כי אם זה חל על מזרח, זה לא חל על מערב. כי שם יש סתירה מבחינת ההלכה. אפשר להגיד שגם בלוגין זה לא עובד, כי אתה החלטת שזה רק שניים. אז אתה קבעת שאי אפשר על כל המאה להפוך אותם לתרומה. לא ההלכה. בעירוב זה ההלכה אומר, אתה לא יכול לעשות עירוב לשני הכיוונים. פה אתה, בסדר, אבל זה מה שאתה עשית. אתה אחראי על מה יהיה תרומה ומה לא. זה בסמכותך. אז אם אתה החלטת שזה יהיה רק שני לוגים, אז אתה בעצמך אמרת שאתה לא יכול לעשות את זה. לי זה קשה, כי אני אמרתי שזה שני לוגים לא מוגדרים, אז מה הבעיה? זה מה שאמרתי, מה אתה רוצה? אם אתה מגדיר את זה בתור כל המאה לוגים רק באופן קלוש, זה מה שאמרתי, ומה הבעיה שזה יקרה? לכן, קצת קשה בעיניי. אבל לא מצאתי מישהו שעושה חילוק כזה בשיטת רשי בין המקומות, אני לא יודע. אולי אפשר, אולי לא.
אגב,
אני חושב
שסתם
היה,
אני מישהו
יפרש
את השני לוגים האלה, ואחר שתתן דירה. עכשיו הוא חזר ואומר, רגע, מה אני צריך לסיבור, שני אש, מה שישאר לי בסוף? טוב, אני אפריש את הכל עכשיו. אני אפריש את הכל עכשיו מהמאה הקיימים היום.
מה, את כל המאה?
זה כל המאה היו אסורים, כל המאה היו
בחזקת... הוא כהן יוכל לשתות.
מה?
א', כהן יוכל לשתות, אבל ב', זה כבר לא יעבוד. ושאחרי שזה תרומה, איך הוא יכול לבטל?
לא,
איך הוא יכול לבטל תרומה? מה זאת אומרת? יש תרומה, אתה יכול להישאל על תרומה. נשאלים על תרומה, כמו נדר. אבל אתה לא יכול לבטל את התרומה, אתה לבטל, לפרש את התרומה, זהו, עכשיו זה תרומה. זה של הכהן. אתה לא יכול עכשיו פתאום, אני לא, אני מתחרט, זה לא של הכהן. זה רכוש שלו, כבר גמרנו. כמו שאני מכרתי, זה שאלה מעניינת שאנשים לא שמים לב. כשאני מכרתי לך חפץ מסוים, בסדר? עשיתי פעולה קניינית, עכשיו אני מתחרט. למה אני לא יכול לחזור בי? כי עשיתי קניין, התחייבתי לא לחזור בי. לא, מאיך יתאס, זה שלו. אני לא יכול להתחרט ועכשיו להחליט על משהו שהוא שלך, שהוא יהיה שלי. הבעיה היא לא ההתחייבות, פעולת הקניין אוסרת עליי לחזור בי, או לא מאפשרת לי לחזור. זה לא הנקודה. אין זיקה בלי לבין לכם, זה כמו שאני לא יכול לגזול. מה זאת אומרת? זה לא בגלל שאני התחייבתי למשהו, כי הקניין מחייב את זה. פשוט כי אין ברירה. לא אין ברירה, אין דבר כזה, כן? בקניין לעלום ממילתא, זה ההבדל בין קניין רגיל לקניין לעלום ממילתא. קניין לעלום ממילתא, כשאני מרים סודר, כדי נגיד אני מרים ממנה שליח, או עושה חוזה כלשהו, אז אני מרים סודר או חפץ מסוים כדי לחזק את החוזה. אז הקניין הזה לא מקנה שום דבר. זה קניין שמבטא גמירת דעת להתחייב.
אתה
לא מקנה את הסודר? לא, אני לא חוזר בי מהסודר, אני חוזר בי מהחוזה. אני רוצה עכשיו לחזור בי מהחוזה. הרמתי סודר, ועכשיו אני רוצה לחזור בי מהחוזה.
אה, רמה זה לא משיכה של
מטלטלין?
של
מקנייה כאילו? לא, זה מטלטלין האלה אפשר גם לחזור. זה בדרך כלל כל מונעת להחזיר. את הזה הרי אתה לוקח איזה חזרה. אבל אני מדבר על החוזה עצמו. החוזה נקנה על ידי הרמת העת. בסדר? לא מדבר על חליפין. מדבר על קניין סודר. קניין סודר, אני עושה חוזה, אני שולח אותך בתור שליח. אז בואו נרים את, לא צריך בעצם, בשליחות לא צריך פעולה, אבל נגיד לצורך הדיון, נעשה פעולה בשביל שהשליחות תחול. ומעכשיו אתה שליח שלי. עכשיו אני מתחרט. לא רוצה. או אתה מתחרט. לא רוצה להיות שליח שלי. אתה יכול לעשות את זה באופן עקרוני. זה לא כמו קניין רגיל. כל מה שאתה לא יכול, זה רק יש עשינו קניין. הקניין אוסר עליך לחזור, או לא מאפשר לך לחזור. אבל בהקנעת חפץ, מה שאתה לא יכול לחזור, זה לא יש עשינו קניין. שהחפץ הוא שלו, מה זה לחזור? מה הקשר בינך לבין החפץ? אני רוצה לחזור בי מהבית שלך. שהוא לא יהיה שלך. מה זה נראה לחזור בי? הבית הוא שלך, לא שלי. אתם מבינים? אנשים לא מבינים את זה. אני ראיתי כבר קושיות על הדברים האלה, פשוט זה חוסר הבנה. אוקיי, אז גם בתרומה, אני לא יכול לחזור בי מזה שהפרשתי תרומה. אבל יש את התרומה, זה תרומה, זה כבר של הכהן. זה לא מגיע אליי.
אבל כמו שאמרת קודם, אין איזה כהן ספציפי.
שבט הכהנים. זה ממון השבט.
מה?
זה ממון השבט. שייך לשבט הכהנים. הכלי יש טובת הנה, אני יכול לבחור איזה כהן מתוך השבט יקבל את זה.
כן, אבל כמו שקודם אמרת שיש שני דינים בהפרשה. יש א' להפריש את החלק כדי להתיר את השאר,
ואת הכהן. אבל ברגע שלה זה כבר תרומה. לתת לכהן זה לתת פיזי, זה שייך לו קודם. ברגע ההפרשה זה כבר שייך לממון השבט. תרומה זה ממון השבט. יש לך טובת הנאה לקבוע איזה כהן יקבל את זה, אבל זה כבר שייך לשבט. אומרת, אם אתה לא תיתן, יכולים לתבוע אותך בבידים. בבידים. לא בטוחים כפייה על המצוות. שבט הכהנים יכול לקחת כולו ביחד עורך דין, כי אף כהן ספציפי לא יכול. אז אם כמה תחיל את זה, אחר כמה תחיל את זה. זאת אומרת, כל אחד שיבוא, אני אגיד, אני אתן את זה למישהו אחר, אתה לא יכול לתבוע אותי. כלומר, שבט הכהנים כולו מתאגד, לוקח את ויינרוט. בסדר, לתבוע אותי. אז כן, על החיטה אחת שפותרת את הקריב, הוא תובע אותי על החיטה הזאת, משלם לוויינרוט מיליון דולר, וויינרוט מייצג את כל שבט הכהנים עכשיו על העסקה הזאת. אין בעיה, יכולים לתבוע אותי. זה ממון שלהם. לי יש טובת הנאה שאני יכול לקבוע לאיזה כהן לתת. זה כן, טובת הנאה אישית. אוקיי, אז זה ההבדל בעצם בין ברירה לבין תנאי. יכולת
להגיד על תנאי במצוות, איך זה דומה לברירה?
גם בתנאי במצוות, הבעיה, למה מתווכים על תנאי במצוות? כי אתה לא יכול, או שאתה עושה מצווה או שאתה לא עושה מצווה. אתה לא יכול לעשות מצווה באופן לא מבורך. כמו התנאי של אבני נזר, כן, שאתה אוכל את האפיקומן אחרי חצות. זאת אומרת, אם הלכה כרבי אליעזר, אז המצה שאכלתי קודם תהיה אפיקומן. ואם כרבי עקיבא, אז המצה שאני אוכל בסוף הליל סדר תהיה אפיקומן. בסדר? אז בעצם התנאי הזה במצוות הוא בעצם אומר, אני עושה מצווה על צד, באופן פורמלי. כשאתה עושה מצווה, אתה צריך לדעת שאתה עושה מצווה, אתה לא יכול לעשות כל מיני פטנטים. אין מצווה שאו שאתה עושה או שאתה לא עושה, אתה עושה כל מיני משחקים מהקדוש ברוך הוא. או שעשית מצווה או שלא. במצווה רואים את התנאי בתור סוג של ברירה. כי זה בעצם אומר, אתה גם עשית מצווה וגם לא עשית מצווה, כי זו עשייה פורמלית של מצווה שהיא חלה באיזשהו אופן לא מבורר. או שהפעולה הזאת היא אכילת מצה, או שהפעולה היא אכילת מצה. אין דבר כזה. כשאתה עושה מצווה, אתה צריך לדעת, אתה עושה מצווה ולעשות את המצווה. אתה לא משחק עם הקדוש ברוך הוא במשחקים. תחליט אתה איזה מצווה אתה רוצה, תבחר לך איזה שאתה רוצה. אני עשיתי שני פעולות, תחליט אתה איזה מעין מצווה. טוב, יש כאלה שאומרים שכן. השאלה היא פורמליסטיקה כזאת עובדת בעשיית מצוות. זה קצת, אני אומר, זה קצת מחזיר אותנו מתנאי לברירה. התנאי על מצוות זה בעצם הוא, גם בהקשר של אפיקומן זה עוד יותר חזק. כי בהקשר של אפיקומן, אני בעצם באמת מתנה על שתי אכילות. האם האכילה שלפני החצות היא האחרונה שלפני החצות היא האפיקומן, או שהאכילה האחרונה של ליל הסדר אחרי החצות היא האפיקומן? ואם זה ככה, זה באמת לברור את האפיקומן מתוך כמה קבוצה, לברור אובייקט אחד מתוך קבוצה, שזה ממש ברירה. אוקיי? זה ממש ברירה. אבל אני יכול כמובן לעשות את זה בפעמיים תנאי. זה יהיה אפיקומן אם כן, ואם לא, אז לא יהיה אפיקומן, והוא יהיה אפיקומן אם לא, ואם לא, ואם כן, אז כן יהיה אפיקומן. אני יכול לעשות את זה בפעמיים תנאי. אוקיי? אז במובן הזה זה נשאר תנאי, ועדיין זה לא יעבוד. זה לא יעבוד, כי אתה לא יכול לעשות תנאים על קיומי מצוות. אתה יכול לעשות תנאים על עסקים. אתה יכול לעשות תנאים על קיום מצוות. או שאתה מקיים מצווה, או שאתה לא מקיים מצווה. זה לא עניין פורמלי לקיים מצווה. עסק הוא עניין פורמלי. יכול להיות עניין פורמלי. אוקיי, עכשיו, עד כאן הסברתי את ההבדל בין תנאי לבין ברירה כמו שאני תמיד הבנתי אותו. אבל רש"י כותב לא כך. יש פה צלב דיבה, אפשר לחלק את זה, חלק מהדפים בטח עם אחוריהם גם משהו. בין ברירה לתנאי, כתוב בצד הזה. כתובת הלוזון. כן, עמוד אחד. יש עוד, יש עוד. יש בדיוק, מספר מדויק. עשיתי 12 ובדיוק יצא. עכשיו זה אל תשכחו לספר את המופתים האלה. עושים את זה קצת כסף. שדעתי מראש שיהיו 12, צילמתי את הדפים בדיוק לפי מספר האנשים. תתחילו לספר את המופתים.
יש אחד...
מה? מי שיוצא ברכות, אני יכול לראות מה תחום סמלי. טוב, התברר למפרע שאני ידעתי שיש שני אנשים, שיש 12 אנשים. אוקיי, הגמרא בגיטין, שקצת הזכרתי אותה כבר, הגמרא מביאה את הלוקח יין מבין הקוטים, את המחלוקת התנאים שם, ואז היא אומרת כך, אמר לרב משרשיה לרב, כן, המקור הראשון אצלכם, והר רבי יהודה תולה בדעת עצמו לית לברירה, ותולה בדעת אחרים אית לברירה. תולה בדעת עצמו, כן? זאת אומרת, יש הבדל בין תולה בדעת עצמו לתולה בדעת אחרים. אל תלמד מזה לזה. תולה בדעת עצמו לית לברירה. דתניה, הלוקח יעני מבין הקוטים אומר שני לוגים שאני עתיד להפריש עליהם תרומה. עשרה מעשר ראשון, תשעה מעשר שני, ומייחל ושותה מיד. דברי רבי מאיר. רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון עשרים. אז מה רואים? שרבי יהודה תופס שבמצב כזה אין ברירה, נכון? מסכימים? שבמצב כזה אין ברירה. כי רבי יהודה שייך לתנאים שאוסרים לשתות. אז הוא סובר אין ברירה. וזה נקרא תולה בדעת עצמו. כי בעצם הוא זה שקובע מה יישאר בסוף. אז אם הוא תולה בדעת עצמו, אז אין ברירה. בדעת אחרים, איתלי ברירה. דתנן, מה היא באותן הימים? רבי יהודה אומר, הרי כאשת איש לכל דבריה, ולחימאית, הווה גיטה. אז מסביר רשי, בואו תראו את רשי למטה, אני אחרי זה נמשיכה. מה רשי אומר? מה היא באותן הימים? אומר רשי לקמן במי שהחזור, זה גיטך מעכשיו, אימדתי מחולי זה. נותן לאישה גיט מעכשיו, אם הוא ימות מחולי זה, כן שכיב מרע, הוא מפחד שהוא ימות מהחולי שהוא נמצא בו, אז הוא נותן לאישה גיט מעכשיו, אם הוא ימות מחולי זה. הרי זה גיט, אם מת מאותו חולי, מה היא כל ימי החולי? והשאלה היא מה הדין שלה בין לבין, בין השלב שנתן את הגט לבין יום המיטה שלה. בסדר? אז הגמרא מדברת על מה היא באותן הימים, והגמרא אומרת, הרי היא כאשת איש לכל דבריה, לפי רבי יהודה. ולחימה הייתה וגידה. אבל באותם הימים היא כאשת איש לכל דבריה. אז אם היא כאשת איש לכל דבריה, אז זה עובר. ונחימה הייתה וגיטה, אז אומר רשי, דקטני רשע, הרי זה גט. ואייר רבי יהודה במאי באותם הימים, אלמה לא פליג ברשע, ולא אמרינן גט לאחר מיתהו, כיוון דאמר מעכשיו, והפלגב דקשנתן הגט, הוא מספק עלי, מחיה עם ימות, ותלה תנאי ודעת מי שמתו וחייו תלויים בידו, וכשמת אמרינן עוברה הדבר, למשעת נתינה היה ראוי למות מכל איזה, והבלי גט מהאיש עתה, שעל מנת כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים שאדם מתנה בגט שבידו לקיימם ודעתו לקיימם כשמתנה עליהם. ולכשנתקיים התנאי בגט למפרע, דעתם לאו טעמה משום ברירה הוא. אבל אחד אין בידו, ובשעת התנאי הוא ספק, והתנאי מתקיים מאליו, אליו משום ברירה לא אבי גט מחיים. המקרה הזה שמדובר פה זה גט בתנאי, מה זה חשוב לברירה? זה מה שמטריד את רשי. אז פה מדובר בתנאי, רגיל. זה גיטך, אימתי. מה זה חשוב לברירה? למה קושרים את זה לברירה? אז אומר רשי, בעצם בשפה שדיברתי קודם, לא נכון שההבדל בין ברירה לתנאי שזה על אובייקט אחד וזה על כמה, אובייקט אחד מתוך כמה אובייקטים. הנה פה הגמרא את מקרה של אובייקט אחד, והיא קוראת לו ברירה. היא תולה את המחלוקת אם יש או אין ברירה, גם במקרה כזה. שוב פעם חוזרת השאלה, אז מה ההבדל בין תנאי לברירה אם כך, נכון? כל היום אמרתי שההבדל הוא שבברירה אני בורר אובייקט אחד מתוך קבוצה. בתנאי זה אובייקט אחד, רק יש תנאי אם זה יחול או לא יחול לגביו. נכון? אבל עכשיו רשי אומר לנו בצדק, בגמרא פה רואים, שכשאני עושה תנאי על אובייקט אחד, זה רק אישה אחת, שאני מגרש אותה, רק בתנאי שאני אמות. ולזה הגמרא קוראת ברירה. למה זה ברירה? זה תנאי. אז קודם כל, מעצם הקושי. מעצם הקושי שרשי מעלה, מה רואים? שבאופן בסיסי הוא כן תפס כמו שאני אמרתי. הוא ציפה שדבר כזה בעצם יהיה שייך לפרשת תנאי, לא לפרשת ברירה. ולמה? כי באמת התפיסה הפשוטה זה שתנאי זה על אובייקט אחד, וברירה זה על, על כמה אובייקטים. רק הוא אומר בגמרא, רואים לא כך. מה לעשות? זה אומר רשי, אז למה בכל זאת שייך לברירה? אז הוא אומר, ותלה התנאי בדעת מי שמתו וחייו תלויים בידו. וכשמת, אמרין לנו ברירה דבר למשל נתניה רואה למות וכל איזה, ואבי גט. אבי לגט מהי שעתה, שמנת כן מסרו. ואין זה כשאר תנאים, אומר רשי, שאדם מתנה בגט שבידו לקיימם, ודעתו לקיימם כשמתנה עליהם. ולכשנתקיים התנאי, אבי גט למפרע. זה מה שקורה בתנאי רגיל, שמה? שבידו לקיימו, ודעתו לקיימו. זאת אומרת, אם אני מתנה תנאי שהוא בידי, ואני גם מתכוון לקיים אותו. זה תנאי. וזה אפשר לעשות. אז אם בסופו של דבר אני לא מקיים את זה, אז באמת המעשה לא יחול. למה? כי מראש התכוונתי לקיים את זה וזה גם היה בידי. זה נקרא תנאי. אבל אם אני עושה תנאי על אובייקט אחד, לא יותר, תנאי, רגיל. אבל התנאי הזה אין בידי לקיימו, או אין בדעתי לקיימו, זה שייך לפרשת ברירה. אז זה יהיה ויכוח. מה?
כי הברירה חוזרת, כאילו הברירה היא, אם זה בידך או לא, במקום על החפץ?
לא הבנתי.
כשבידך הדבר לעשות, אז על החפץ כאילו יש אם זה כן או לא.
כן, אבל זאת שאלה של גבירה דעת. אם זה בידי ובדעתי לקיימו, אז פירוש הדבר שעכשיו כבר אמרתי בדעתי, אני יודע מה אני עושה. אז המעשה חד. אבל אם זה לא בידי או לא בדעתי לקיים, אז בעצם לא באמת, זה כמו תנאי במצוות. אז בעצם לא התכוונתי באמת לעשות את זה. או לפחות לא באופן מבורר. זה לא בידי ולא בדעתי, אני עושה הגרלות. הגרלות, אי אפשר לעשות הגרלות. אתה יכול לעשות תנאים על דברים שהם בידך, אתה יכול לעשות הגרלות.
אז זה לא מבורר, זה מה שאני אצלי, זה לא מבורר כאילו אצלך, לא על החפץ. כשאתה עושה עירוב ואתה אומר למזרח או למערב, אז אתה תראה על החפץ עצמו.
ברור, כי הרי הוא אומר, הוא מסביר את זה על חפץ בודד, אז לא יכול להיות שהחפץ לא מבורר.
אז אצלך הברירה. אז אולי פה, אז אולי זה לא, כאילו...
אתה חייב להגיד את זה, כי רפורט, זה מה שאתה רואה, שאפילו באובייקט אחד יש סוגיית ברירה. אז אתה כבר לא יכול לעשות את ההבחנה בין אובייקט אחד לבחירה של אחד מתוך כמה. זה מה שרשי מאיר פה. ועוד פעם, מקושייתו רואים שהוא כן הבין ככה באופן בסיסי. והוא אומר, בסדר, אבל זה לא הולך פה. אוקיי?
אולי זה כן הולך פה, כי
אומנם
חפץ אחד, אבל זה שונה... זה שני
חפצים
בדעה, כאילו,
זה
הברירה היא בתוך הדעה שלך, אם כן או לא.
זה נכון בכל תנאי.
לא, כשאתה אומר אם יבוא למזרח או יבוא למערב...
לא, זה ברירה רגיל, אני מדבר עכשיו על תנאי רגיל, דבר איתי על תנאי. אני נותן לגט, בתנאי שהיא תיתן לי 200 זוז.
נותן לגט?
בתנאי שהיא תיתן לי 200 זוז. אז אם היא תיתן זה גט, ואם לא, אז לא. אז עוד פעם, זה שתי אפשרות, למה זה תנאי? זה לכל הדעות מולי.
מה?
לא בדעתו.
כן, זה הראשונים כבר מדברים על זה, אולי עוד נראה בהמשך. בדעתה לקיימו זה כמו בדעתו לקיימו, הרמב"ן למשל מסביר ברש"י. הכוונה, זה מי ששותף לעסקה מתכוון באמת לעשות את זה. אז גם זה הצד השני של עסקה.
לא, מה שאתה הצעת, הפתרון שיעשה תנאי ממזרח או ממערב, בעירוב, לרש"י זה לא יתפוס, כי זה ודאי לא מדעתו.
כי החכם צריך להגיע, זה לא מדעתו, נכון? ולכן זה משייך לברירה. ואז לפי רש"י באמת יצא שאפילו אם תעשו פעם אפילו אם תעשה את זה בפעמיים תנאי על כל אחד מהרובין לחוד לפי רש"י זה לא יעזור. אבל אחד אין בידו ובשעת התנאי הוא ספק והתנאי מתקיים אליו אליו משום ברירה לא אבי גט מחיים. תראו את תוספות, תוספות הבאתי רק קטע מהתוספות הראשון וקטע מהתוספות השני כי שניהם בעצם משלימים את התמונה. פירוש, אומרת, יש לו איזה ויכוח עם רש"י בהסבר הסוגיה שם בדף עין ג', לא נכנס כרגע לפרטי הסוגיה שם, זה פחות חשוב לענייננו, אבל תוספות מפרש אחרת. פירוש, מה שאמר מהיום היינו שיחול הגט שעה אחת קודם מיטתו, ולאו דווקא מהיום ממש כאמר, אלא כלומר מהיום שאני בעולם, וכיוון שתולה הדבר במיטתו אינו חושש רק שיחול הגט מחיים, וכן משמע בתוספתא וכו'. מה זאת אומרת? תוספות מסביר, לא מדובר שם בציור של רש"י. רש"י הסביר איך התנאי בברישה, אני נותן את הגט מעכשיו, אם מתתי, בתנאי שאני אמות, אם אני אמות זה חל מעכשיו, זאת אומרת לא. התנאי הכוונה מעט שאני בעולם, זאת אומרת, כי הרי אם אני אומר לזה, הרי זה גיטך אם מתתי, בלי להגיד מעכשיו, אז סתם נהנתי שפתיים. למה? כי אחרי שאני מת כבר אי אפשר לגרש אותה, היא כבר אלמנה. אוקיי? אז זה חייב להיות שהגירושים יחולו מחיים, אני חייב לחזור אחורה. זאת אומרת, אני לא חוזר אחורה לשעת נתינת הגט, או לשעת האמירה. אני חוזר אחורה 5 דקות לפני מיטתי. בסדר? כשמתתי, אז שנייה קודם את מגורשת.
מה הוא מרוויח
שהוא מזה זוכר? שהיא יותר פתורה.
לא, אני מבין, אבל למה הוא לא
עוסקים רש"י
שזה לשעת
הנתינה? יש שם ויכוח בפשט הגמרא שם, בדף עין ג'. תילקתי, זה החלק הראשון של תוספות. אני לא רוצה פשוט להיכנס שם לסוגיה, אז לכן... לענייננו, מה שחשוב זה שתוספות מסביר את זה אחרת. למה זה חשוב? תראו את התוספות הבא. ולחימה הייתה וגיתה, אלמה יש ברירה. פירש בקונטרס, אף על גב דתנאי הוא צריך ברירה, אף על גב דתנאי הוא צריך ברירה. כן, אם זה תנאי הזה מוסכם על כולם, אז מה זה תלוי בשאלה אם יש ברירה או אין ברירה? כיוון דהן בידו, ומשעת התנאי ספק הוא, והתנאי מתקיים מאליו, אליו משום ברירה לא אבגת, ולא דמי לשאר תנאים שבידו לקיימם ודעתו לקיימם. עד כאן זה ציטוט של רש"י. ומי הוא אחה על כורחך, אי אפשר אלא מטעם ברירה. כיוון דמוקילה במי שאחזו בו אומר מעט שאני בעולם, פירוש שעה אחת קודם מיטתו, ואותה שעה שהגט חל אינה מבוררת וידוע וצריך ברירה. מה הוא אומר?
מלשון התבררות כאילו.
מה זאת אומרת התבררות?
כאילו לא ברירה בוירת.
למה? לפי רש"י זה לא ברירה. אבל לפי רש"י זה מה שהוא אומר, אפילו באובייקט אחד אתה לא צריך לברור אותו מתוך הקבוצה, עדיין יש שייך לדון אם יש או אין ברירה גם באובייקט אחד.
אבל לפי תוספות זאת אותה שהגט
חל אינה מבוררת. נכון, נו.
מה זה נשמע? זה נשמע שהדבר לא יתברר.
אני חושב שזה בדיוק בוירה. זה מה שתוספות מחדש פה בדיני ברירה. יש לו ויכוח בפשט הגמרא בעין ג', אבל ענייננו מה שחשוב, תראו, תבינו שיש הבדל מהותי בין הציור של תוספות לציור של רש"י, לענייננו, לעניין הדיון שלנו, בלי קשר למה תוספות מביא את זה. למה? כי לפי תוספות אנחנו יכולים להישאר עם ההבחנה שעשיתי קודם. לפי תוספות המושג ברירה קיים רק כשאתה רוצה לברור אובייקט אחד מתוך כמה. כי מה קורה עכשיו? אם אני אומר, הגט הזה הוא, שלי, הוא גיטך מעכשיו, אימדתי. אז יש פה אובייקט אחד, האישה, ואני מכיל את הגירושין עליה, אם יתקיים התנאי, ואם לא יתקיים אז אני לא מכיל, זה תנאי קלאסי. אבל תוספות אומר לא על זה מדובר, מדובר על מצב שאני נותן לגט 5 דקות לפני שאני מת, עכשיו אני לא יודע מתי אני אמות ואם אני אמות וכו'. אז יש פה רגע שהוא לא מבורר, הקבוצה היא לא קבוצת נשים, היא קבוצת זמנים, והזמן יתברר כשהיא תמות, יתברר למפרע שהדקה הקודמת הייתה דקת הגירושים, שזה בדיוק בורר בהגדרה המקובל, בורר, ממש בורר. אז אני בורר דקה מתוך אוסף של דקות. אז תוספות נשאר עם התפיסה הרגילה שההבדל בין ברירה לבין תנאי זה כשיש כמה אובייקטים. לכן תוספות אומר, אז אם זה כך, בעצם המקרה הזה באמת בדין הוא שייך למושג ברירה ולא למושג תנאי. כי באמת לא מדובר פה על גירושין בתנאי, מדובר פה בגירושין ברגע שאותו אני בורר מתוך אוסף של רגעים. אז מה אירוע עתידי שאני אמות? זה ממש, זה השאלה של בריאה. רק האובייקטים זה לא אנשים, אלא הרגעים.
אם הרי את מגורשת כשתיתני לי 200 זוז, אז אם היא תיתן לי מחר, זה מחר, ואם זה עוד יום...
לא, מעט שהיא תיתן לי 200 זוז. זה לא בתנאי שתיתן לי 200 זוז.
אוקיי.
זה בעיה, ברור שתהיה אותו דבר.
גם פה זה ברגע שאני אמות,
או
ברגע שאני לפני שאני אמות.
ברור שתהיה אותו דבר.
מה?
ברור שתהיה אותו דבר. אם את השת לי דקה לפני שתיתני לי 200 זוז, זה אותו דבר, זה יהיה תלוי בשלב ברירה. על מנה שתיתני לי 200 זוז זה לא זה. על מנה שתיתני לי 200 זוז זה אני מגורשת עכשיו, ובלבד שתוך שבועיים תיתני לי 200 זוז. אם אני ארצה לברור את הרגע, זה באמת יהיה אותו דבר כמו פה. ברור. זה יהיה תלוי בברירה לפי תרסות. באמת בדאורייתא אין ברירה, ולמסקנה זה לא יעבוד. כי בדאורייתא אין ברירה. אוקיי? אז תרסות בעצם, מתוך דיון בסוגיה עצמה, הוא מפרש אחרת מרשי. אבל תכלס, בשורה התחתונה, מה שיוצא, זה שאין שום קושי על למה זה שייך לברירה. זה שייך לברירה, זה באמת מקרה של ברירה. אבל תראו, תעשו מרגיש בזה, והוא אומר, בסוף, ומכל מקום כדברי רשי כן. אפילו בתנאי צריך ברירה. דהרייני בועלך על מנת שיוצא אבא חשיב לכמן ברירה. אומר תוספות, בעצם פה, אני התווכחתי עם רשי בסוגיית העין ג' אבל אני מבין היטב את המשמעות של העניין גם לדין ברירה. שהצלתי בעצם את התפיסה של ברירה, שברירה זה תמיד אובייקט אחד מתוך כמה ולא באובייקט אחד. אבל אומר תוספות, אבל דעו לכם, פה הצלתי את התפיסה הזאת. אבל למען האמת רשי צודק, גם במקרים של אובייקט אחד אנחנו נזקקים לפעמים לברירה. מה הראיה של תוספות? מהמשך הגמרא, עכשיו נחזור לגמרא, נקרא את ההמשך ונראה את הראיה של תוספות. אז ההמשך של הגמרא אומר ככה, אמר לרב משרשיה לרבה, רואים שם בשורה הרביעית, אמר לרב משרשיה לרבה, הרה בשימון דתולה בדעת עצמו לית לברירה ותולה בדעת אחרים אית לברירה. תולה בדעת עצמו לית לברירה עד המרן, זה בלוקח יין מבין הקוטים, כן, שהוא כמו ביהודה שהוא אומר שאסור לשתות, אז אין ברירה. תולה בדעת אחרים אית לברירה. דתניה, הרי ניבוא עליך על מנת שירצה אבא, אף על פי שלא רצה האב מקודשת. רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, רצה האב מקודשת, לא רצה האב אינה מקודשת. אז מה רואים? הרי את מקודשת על מנת שירצה אבא, זה תנאי קלאסי, נכון? עוד פעם חוזרת השאלה, אז למה הגמרא תולה את זה בשאלה אם יש שם ברירה? מה זה קשור? מה אתה מוכיח מכאן שלפי יהודה יש ברירה בתולה בדעת אחרים? זה לא ברירה, זה תנאי, תנאי מוסכם על כולם, מה זה קשור? בסדר? אז זה עוד פעם חוזרת השאלה של רשי, אז למה תולים את זה בברירה? מה רשי יענה על זה? הוא לא אומר על זה כאילו, וזה ברור מה הוא יענה על זה.
זה לא בידו.
נכון, זה לא בידו, זה תולה בדעת אבא שלו. לכן זה ברירה. לכן אומר תוספות, נכון שלגבי הרי זה גיתך מעט שאני בעולם, זה שייך לסוגיית ברירה, ומכאן לא קשה, מכאן לא צריך לחדש את החידוש של רשי. הראיה של רשי לא נכונה. אבל היסוד שאותו רשי רוצה להוכיח הוא כן נכון. זה מוכח מהמקרה הבא. בטעמים, ואני מביאים ראייה לא נכונה לטענה נכונה. זה הדרוש. זה בין דרוש לפלפול, אז זה דרוש. טוב, אז באמת, לכאורה, מה שיוצא מכאן זה שרשי בהכרח צודק. שאי אפשר לעשות חילוק בין בוחר אובייקט מתוך קבוצה שזה ברירה לבין מתייחס לאובייקט מוגדר אחד שזה תנאי. החילוק הזה לא עומד במבחן, למרות שעוד פעם גם רשי הניח את החילוק הזה עד שהוא יקשה את הקושיה, וגם תוספות רואים שהוא מנסה להציל את החילוק הזה, אבל תוספות אומר בסוף הוא לא מצליח. אוקיי? אז זה לא עובד. בוא נראה את הרמב"ן. אז הרמב"ן מביא את הפירוש של רשי, ולפי זה הפירוש, מעכשיו אימתי והיום אימתי וכולו גיטי דשחיברה למען דלית לברירה לא אבי גיטה. מה המושא בתנאים שלא תלויים בבן אדם ולא בידו? למשל גט שחיברה, גט שחיברה זה גט בתנאי בתנאי שהוא ימות, הוא תולה במי שמתו וחייו תלויים בידו, אז זה לא תלוי בו. אוקיי? מה תולה את זה בתנאים? לפי רעשי תחילי יוצא אותו ליבה שלה אם יש לו אין ברירה. השאלה היא הרבה יותר קשה. כי הרי להלכה אנחנו פוסקים שבדאורה הייתה אין ברירה. לא רק שזה תלוי במחלוקת. להלכה צריך לצעוק שדבר כזה לא מועיל. אז גט שחיפה לא אמור לא יועיל להלכה. אז גם אם תגיד לי שיש מחלוקת, זה לא מספיק. כי גם אנחנו פוסקים כמו הצד במחלוקת שזה לא מועיל. אבל הגמרא אומרת שזה כן מועיל. אז יש פה בעיה. וקשי על הנה מילתא טובה. דקאי מלן בדאורייתא אין ברירה, כי רבי יושעיה, דמר אחי בפרק משיל, אם כן זה ביצה, הזכרתי את זה כבר. ודרש עמי, אמר הלכה כי רבי יושעיה, ואחר קאי מלן בחימה הייתה וגיטה. כן, אז יש פה בעיה. ועוד, דאס ככן לשמואל דלת לברד, אמר פרק, לא משנה, הוא מקשה כל מיני קושיות. ואיקה דמפר של האחי, מהפסקה הבאה. לעולם מהיום אימתי, מעכשיו אימתי לרבנן דמרי מגורשת לגמרי, ובלבד שימות, לב משום ברירה הוא. שאפילו כשתמצא לומר אין ברירה, הווה יגיד, הדעה מעכשיו חי. והדה מוכיחים אנדה רבי יהודה איתלי ברירה מה, הנה, קושיה של רשי, הרי הגמרא מוכיחה מהמקרה הזה של מהיום אימתי שיש ברירה. נכון? אבל הרמב"ן אומר, עזוב, זה תנאי, מה זה קשור לסוגיית ברירה? אז אם כך, אז מה הגמרא מוכיחה מכאן את דין ברירה? משום דקיים עליו בפרק מי שהחזות, דהיינו תמה דרבי יהודה, דאמר הרי כאשת איש, דלא חרגת מעכשיו, משום שהיום אימתי, יום שמעתי, כלומר שעה אחת קודם איתה. גם כשהוא אומר על זה מהיום, בעצם זה מתפרש, מילולית, שזה כמו תוספות, שזה רגע לפני מותי. ובעיה שזה ככה, זה שייך לסוגיית ברירה באמת. הוא אמר, הוא ניסה לעשות תנאי. אבל פירוש שאנחנו נותנים לדבריו זה פירוש של ברירה, הוא רוצה לברור דקה מתוך עשר דקות. כמו שתוספות הסביר. אז אם ככה, אז משם זה באמת סוגיית ברירה ולא תנאי, והרמב"ן הוא באמת נשאר בתפיסה שההבדל בין ברירה לתנאי זה מה שאני אמרתי קודם. ברירה זה לברור דבר מתוך כמה דברים, ותנאי לא. אמנם הרמב"ן עדיין חייב לנו הסברים. כי תוספות אמר שיש את המקרה הבא, נכון, במקרה הזה באמת רש"י לא מוכרח, אבל יש את המקרה הבא, על מנת שירצה אבא. ושאמר, ברור שזה תנאי, ולכאורה כבר את עולה את זה בברירה, מה הרמב"ן עושה עם זה? אז הרמב"ן אומר, וזה הפירוש עולה בכאן, אבל עד רבי שמעון קשיא, זה רבי יהודה, זה בסדר, זה הסתדר, אבל המשך הגמרא שמדבר על רבי שמעון קשיא, דמוכח דרבי שמעון איתלי ברירה, משום דאמר רצה אב מקודשת. אף על פי שבשעת בעילה ספק רוצה, ספק אינו רוצה, אמרים לנו ברר הדבר זה בשעת בעילה, אבו קידושי. משמע ודאי שכל התולה על תנאי שברשות אחרים אין המעשה מתקיים, אלא למען דאמר יש ברירה. מה שתוספות העיר, כן? שמשם באמת רואים שזה לא עובד, ההבחנה הזאת שברירה זה תמיד לברור דבר אחד מתוך קבוצה, כי פה זה באמת אובייקט אחד. וכאן גם אתה חייב להגיד אם ככה שההבדל הוא כמו שרשי אומר, ששאת עולה בדעת אחרים, אז השאר הסוגיית ברירה גם אם מדובר באובייקט בודד. אבל הרמב"ן מסרב להגיד ככה. הרמב"ן לא אומר, זה לא מוכן לוותר. והחינם ממשנו בפרק בכל מהבין, פרק כמה דחולים, לא משנה, יש לו עוד ראיות. וזו של קידוש עם קשה מן הראשונה, אפילו אם אמר לי אישה על מנת שתתני לי 200 זוז, נא מיני מאחי. אני קורא בשלוש שורות מסוף הפסקה הזאת, כן? אפילו אמר לאישה מנת שתתני לי 200 זוז, נע מיני מה. שבאנה אומר תנאי לאישה, מקודשת לי המנת שתתני לי 200 זוז. זה ודאי מועיל, זה גמרא מפורשת. אין ויכוח על זה. עכשיו לפי רש"י הוא לא תלה את זה בידיו. זה לא תלוי בו, זה שהיה סוגיית ברירה. ובדאורייתא אנחנו פוסקים שאין ברירה. כאן אומר הרמב"ן, אלא שיש לומר, תנאי שביד אישה כתנאי שבידו דמי. ושמח דעתו עליו משעת נתינה, כי היא התכוונה לעשות את זה, היא התכוונה הרי להתקדש לו, אז זה כמו שהוא התכוון. זאת אומרת ששני הצדדים מתכוונים לעסקה ברצינות, זה לא נקרא ברירה, זאת שאלת התנאי. זה התירוץ של הרמב"ן. מכל מקום, קשיא הלכתא הלכתא בגיטא דשכיבנרא, וקשיא לן יחי דקיימא לן הריית מקודשת, על מנת שירצה אבא, רצה אב מקודשת, לא רצה אבינה מקודשת. בסדר? אז הוא אומר כך, ועדיין אני אומר, דשני על מנת שירצה, מה שירצה אבא, שהיה קשה על התזה שלו, אתם רואים, הרמב"ן מתעקש עד הסוף, הוא כבר הולך ממש עד הסוף. רש"י אמר את זה כבר במקרה הראשון. תוספות אומר, במקרה הראשון זה לא נכון, אבל בשני אין ברירה. הרמב"ן אומר, גם בשני אני אסביר לך את זה. זאת אומרת, גם לא נכון. זאת אומרת, הרמב"ן נשאר באמת גם בשורה התחתונה, עם התפיסה הרגילה של הבדל בין תנאי לברירה. שברירה זה לבחור אובייקט אחד מתוך כמה, ותנאי זה רק שזה אובייקט אחד. אז איך הוא מסביר את המנת שירצה אבא, שזה מה שהיה קשה? אז הוא אומר, שכיוון שהדבר מסור ללב, אין אומרים כשרצה האב עכשיו, הוברר הדבר שרצה משעה ראשונה. אלא לדברי האומר יש ברירה. נחי משמע בעירובים, וכי כמה כסתם מתניתין דקטן יערי את מקודשת ימנת שירצה אבא, אליבא דרב יוסף, לא משנה זה. קיצור, מה שהוא אומר, דברים שתלויים בלב, הם שייכים לברירה. מה זאת אומרת דברים שתלויים בלב? מה הכוונה תלויים בלב? דבר שתלוי בהחלטה של בן אדם. דבר שתלוי בהחלטה של בן אדם הוא לא דטרמיניסטי. כיוון שכך זה תלוי בסוגיית ברירה. למה דמר אין ברירה זה לא יעבוד. זה בעצם מה שהוא אומר. ולמה? כמו שאמרתי קודם, אמרתי קודם שהמן דמר יש ברירה, בעצם התפיסה הרגילה המקובלת, שזה בעצם התפיסה של הרמב"ן, זה שאתה בורר עצם אחד מתוך כמה. איך אפשר לעשות את זה? כי אני מגדיר את האובייקט הזה דרך תכונה עתידית שלו. עכשיו השאלה, מה צריך כדי להגדיר את האובייקט הזה דרך תכונה עתידית? צריך שהמידע יהיה קיים, או שרק ערך האמת יהיה קיים? זוכרים את החלוקות שעשיתי? זאת אומרת, אם הדבר הוא אירוע עתידי אבל אירוע טבעי, אז המידע, ערך האמת קיים וגם המידע קיים. כי אני לא יודע אותו, אבל המידע קיים, הקדוש ברוך הוא יודע, אם מחר ירד גשם או לא. אבל אם זה תלוי בבחירה של אדם, אז גם הקדוש ברוך הוא לא יודע. ערך האמת קיים כבר היום. אבל המידע לא. המן דאמר אין ברירה טוען שערך האמת לא מספיק כדי להגדיר אובייקט. צריך שהמידע יהיה קיים. אז באירועים טבעיים שגם המידע קיים, אז אין בעיה. זה באמת רק תנאי. זה לא בעיה, אין שום בעיה. אבל אם זה מדבר על אירוע לא דטרמיניסטי, על החלטה של בן אדם, במצב כזה המידע לא קיים, אתה לא יכול להגדיר את זה. זה תלוי בסוגיית ברירה. אז גם במצב שיש לך אובייקט בודד ולא כמה, אבל אתה תולה את התנאי באירוע עתידי שתלוי בהחלטה של אדם, מה שמסור ללב, זה שייך לסוגיית ברירה. עכשיו תראו, הוא ממשיך.
גם אירובים, זה לא החלטה
של אדם לאיפה הוא יבוא? זה מה שהוא אומר, גם דבר. הוא בדיוק אומר את זה. אבל באירובים לא צריך להגיע לזה, כי באירובים במקום אנחנו מדובר על שני אירובים. איפה תהיה נפקמינה? אם אני אעשה תנאי פעמיים על כל אחד מהאירובין, אני אבנה את זה כשני תנאים. אז ראינו קודם שתי אפשרויות אם זה יעבוד או לא יעבוד, נכון? הרמב"ן אומר, גם אם תבנה את זה כשני תנאים זה לא יעזור, כי כל אחד מהתנאים תולה את זה בהחלטה של החכם לאן להגיע. זה דבר שמסור ללב. וכיוון שככה זה לא דטרמיניסטי, אתה לא יכול לעשות את זה, אפילו בצורה של שני תנאים. רק שכמובן באירובין אתה לא צריך להגיע ליסוד הזה, אין קושייה משם. כי אתה לא עשית את זה באופן של שני תנאים, אתה עשית את זה על שני העירובים ביחד. זה אומר, אבל התולה ברצון החיים ובשל עצמו, אף פי שלא יתנע בשני דברים, סליחה, לא, אני גילדתי כבר. אלי אמר, אומר לי, שער את מקודשת לי, על מנת שירדו גשמים מכאן ועד למד יום, שהם ירדו ועדיין מקודשת. כמו שאומר בירושלמי בקידושין, השורה, אני קורא בשורה השישית. אבל אין אדם מתנה על שני דברים. אתם רואים? הוא האיש המגדיר בצורה הכי חדה שברירה פירושו להחליט על דבר מתוך קבוצה. זה נקרא ברירה. הוא תופס ככה את המושג ברירה. כגון האומר לאיזו שתצא בפתח תחילה, וכגון שני אלוגים שאני עתיד להפריש, שהרי אפשר שיתחלף המעשה ואין דעתו נבררת משעה ראשונה לדבר זה שאירה. וכן הדין במתנה עם בה חכם המזרח עירובי למזרח, למערב עירובי למערב. הוא עוד פעם חוזר לאירובין. למה? כי באמת באירובין יש שני הדברים. אפילו אם זה היה על אובייקט אחד זה השייך לברירה, כי זה תולה בדעתו של אדם. חוץ מזה הוא גם עושה את זה על שני אירובין ביחד, אז זה שייך לברירה בכל מקרה. בסדר? אלא כולם אין המעשה מתקיים בהם, אלא לדברי אומר יש ברירה. אבל הוא אומר אם בא חכם המזרח אירובי למזרח, ואם לאו יהיה אירובי בטל, בדיוק זה לבנות את האירוב הזה בצורה של שני דברים, קנה לדברי הכל. והוא שיתנה במעשה, אבל התולה ברצון אחרים או בשל עצמו, אף על פי שלא יתנה. פה זה חילוק שאני קצת מתלבט לגביו. כי פה קצת נראה שאם זה מעשה שתלוי בבחירה, אז הוא כן מוכן לקבל את זה. רק אם זה בחירה שנשענת רק במחשבה, ברצון. זה לא לגמרי ברור לי למה הוא עושה את החלוקה הזאת. ככה הוא רוצה לתנות פה. כן? אף על פי שלא יתנה בשני דברים, אין אומרים כשרצה הוברר הדבר וחל משעה ראשונה, אלא לדברי אומר יש ברירה. והיינו דמייתי בשמעתין על מנת שירצה אבא כדי פרישית.
אם בחכם זה לא
מה שכבר
חכם
כבר
הגיע?
מה זאת אומרת כבר הגיע?
קטע הקודם, אז הוא מביא את הגמרא, ואמר רבי יוחנן הוא כבר בא חכם.
כן. לא, זה הגמרא דוחה אחרי זה. הגמרא אומרת, אל תתלה את זה בברירה, כי כבר בא חכם. רק אני לא יודע אם הוא בא. זה דחייה של הגמרא שם, אבל אני שואל למה בהתחלה, כשלא העמידו בבא חכם, אז זה כן תלוי בברירה, אבל שאלה למה? בקיצור, מה שהרמב"ן בעצם עושה פה, הוא נשאר עם התפיסה הפשוטה. שברירה זה לבחור אובייקט אחד מתוך כמה אובייקטים, ותנאי זה כשיש אובייקט אחד מוגדר. הוא רק מוסיף עוד דבר, שאם ההתניה בתנאי של אובייקט אחד תלויה ברצון של אדם, גם זה יושייך לברירה. זה הסתייגות. אבל באופן עקרוני, ההגדרה של ברירה ותנאי זה כמו שאמרנו קודם. ואז באמת, למען דמר יש ברירה, למה אפשר לעשות את זה? כי אתה מסמן את האובייקט הזה דרך תכונה עתידית, מה שאמרתי קודם. אז מה הבעיה? יש ברירה. מה דבר? אין ברירה? זאת אומרת, אי אפשר להכין חלוט על אובייקט לא מבורך. לכן זה יותר גרוע מתנאי. לעומת זאת, לפי רעשי, אז באמת נראה שאין לו בעיה להכין חלוט על אובייקט לא מבורך. איך אני יודע את זה? כי רעשי אומר שגם למען דבר אין ברירה, חלוט חלה. אז לא, אין לו בעיה עם זה. אז לכן ברור שלא תופס את ברירה כך. את המחלוקת אם יש או אין ברירה, הוא לא תופס כך. אלא מה? הוא באמת תולה זה בשאלה אם זה תלוי ב... בדבר שבידו ובדעתו לקיימו, או שאלה של גמירות דעת. זו לא שאלה של ברירת דבר מתוך קבוצה. לפי הרמב"ן זה נשאר ככה, לפי רש"י הוא מוכיח מגמרא פה שלא. כי עובדה שגם בדבר אחד יש ברירה, מה כן? כל השאלה אם יש גמירות דעת או אין גמירות דעת. אם אתה התכוונת, אז יש לך גמירות דעת, אם לא התכוונת, אז אין לך גמירות דעת. אוקיי? לפי רש"י באמת זה הופך להיות... עכשיו פה אני קצת מתלבט, כי כמו שאמרתי לכם כשקראתי כבר את רש"י, וגם בתוספות רואים ככה, ויכול להיות שבסופו כמעט כל הראשונים הולכים לאותו כיוון. פחות או יותר, עם הבדלים דקים. כי גם רש"י הרי מניח, בסופו של דבר שההגדרה בין, יודע שזה מה שהוא שואל, בהתחלה הוא הניח שתנאי זה אובייקט אחד מתוך כמה אובייקטים, וברירה זה באובייקט אחד. רק אחרי זה הוא נאלץ להסביר שפה זה לא כך, כי הגמרא אומרת גם על אובייקט אחד שזה תלוי בברירה. אבל יכול להיות שהוא לא יורד מהתפיסה הבסיסית. ברור שכל דבר ששייך לשני אובייקטים זה יהיה ברירה. דבר של אובייקט אחד זה יהיה תנאי. אבל אובייקט אחד שתלוי, שלא תלוי בדעתו, ולא בידו לקיימו, לא בדעתו לקיימו, ולא בידו לקיימו, גם זה יש שייך לברירה. הוא לא מתווכח עם ההבחנה הבסיסית שהיא ממנה הוא יצא, וגם תוספות אותו דבר. תוספות זה ברור שזה ככה. כי הרי בתירוץ הראשון, במקרה הראשון הוא בעצמו אומר שאנחנו נשארים עם ההגדרה הרגילה, מהיום ימתי, נכון? ורק במקרה השני הוא נסוג, למה? כי הוא נשאר עם ההגדרה הבסיסית, אבל במקרה השני אומר, אבל רש"י צודק לגבי סוג מסוים של מקרים. אז אם ככה גם אין מחלוקת בין רש"י לתוספות. ואין מחלוקת גם בין שניהם לבין הרמב"ן, אלא בהגדרות קטנות. יש מחלוקת, אבל הלוגיקה היא לוגיקה דומה. כולם בעצם מסכימים שכשאתה בורר אובייקט אחד מתוך כמה אובייקטים זה ברירה. וכשאתה מחליט על חלוט על אובייקט אחד זה תנאי. כולם מסכימים שיש מצבים גם באובייקט אחד שעליהם זה יהיה תלוי בברירה, כי זה הגמרא אומר. הכל השאלה זה איך להסביר את זה, רש"י אומר שכל שבדעתו ובדעתו לקיימו. הרמב"ן אומר שדבר שתלוי בליבו, בלב. כל אחד סייג אחר, אבל עדיין אני לא חושב שמישהו מתווכח בעצם על ההבחנה הבסיסית בין ברירה לבין תנאי. השאלה אם זאת קבוצה או אובייקט אחד. בסדר? פה אנחנו פחות או יותר גומרים את...